מה שבדרך כלל קורה בראש חודש כסלו, מתחילים בתמידות הראייה. והמידה הראשונה, אהבה. סעיף א' נמצא בדף. אומר הרב, אהבה צריך את הדפים בכל מקרה. למי שאין את הדפים, זה הזמן לצלם, כי צריך אותם. מה? לא, דפים חדשים של סעיף א'. עד עכשיו היינו עם הדפים, אבל פעם כבר צילמו את זה, חלק מכם יש. זה ארבעה עמודים. שניים דוץ. אומר הרב, אז מידת האהבה, האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. אנחנו חיים את העולם הפנימי שלנו ואת היחס למציאות. אז בתוך העולם הפנימי שלנו, איזה מקום אהבה תופסת, מידת האהבה, היא לא תופסת מקום מסוים, אלא לא, אפילו לא מקום גדול, אפילו לא את המקום העיקרי, אלא היא הכל, מלאה בלב. כל הלב מלא אהבה. אז זה בתוכם. וכלפי מי? כלפי מי מפנים את מידת האהבה? אומר הרב, לכל.
למי?
לכל, אומר הרב. אהבה באמת, היא אהבת הכל. טוב, מאוד מאוד טוטלי. כל כולי מלא אהבה לכל. מאיפה זה מתחיל, המקום הזה של מידת האהבה בחיים שלנו, בתור יהודים? מתחיל מהשורש, מאברהם אבינו. בואו נראה. כותב הרמב״ם, כיוון שנגמל איתן זה, אברהם אבינו, התחיל לשוטט בדעתו, והוא קטן, ולחשוב ביום ובלילה. מה זה אומר ביום ובלילה? שזה היה שאלת חיים שלו. כל כולו, כל החיים שלו הסתובבו, התרחשו בתוך השאלה הזאת. ולא היה לו לא מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כסדין בין עובדי עבודה זרה הטיפשים. ואבי ואמו וכל העם, כלומר גם המעגל המשפחתי, גם המעגל החברתי, כולם עובדים עבודה זרה. והוא היה עובד עמהם. אבל בתוך זה, בליבו משוטט ומבין. כלומר, בתנועת חיפוש כל הזמן, עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מדעתו הנכונה. אז מה הוא גילה? וידע שיש שם אלוה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל, ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו, וידע שכל העם טועים. כיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדין וכו'. כלומר, עד אברהם אבינו, כולם עובדי אלילים, אברהם אבינו מגלה שיש אלוק האחד. כבר למדנו שאמונה, מה שכתב הרמב״ם במורה נבוכים, היא לא הנאמר בפה, אלא מצויר בנפש. כלומר, המבחן של האמונה זה לא מה אני יודע להגיד עליה, אלא איך אדם חי. בפועל. כלומר, מבחן האמונה הוא מה היא עושה לנו בנפש. עובדי אלילים. מי זה האלילים האלה? כוחות טבע. נגיד. והפנייה אליהם היא באה מתחילה ממקום של חוויה, של חוויית חיים, של חוסר אונים. נגיד, חקלאי מגדל חיטה כל החורף. מגיע הזמן הקציר, מחכה כבר לקצור את כל החיטה, וברגע האחרון שזה מלקוש, יש סופת ברקים, ברק שורף לו את כל השדה. נשאר בלי לחם עד שנה הבאה. שנה הבאה יותר חכם. לפני הקציר הוא מקריב קורבן לאל הברק, שישמור לו על השדה. לפעמים עובד, לפעמים לא. מישהו צריך להפליג בנהר, זה מסוכן. אז הוא מקריב קורבן לאל הנהר, שישמור עליו. יצא מהנהר, נכנס ליער, וגם מסוכן. אז הוא מקריב קורבן לאל היער, שישמור עליו. קיצור, למה צריך, סביב מה סובב פולחן האלים? החיים מסוכנים, ולהם יש כוח, הם שולטים. אז זה סוג של להתחלף למי שחזק, ושישמור עליך ולא יהיה נגדך. זה הכלל הראשון בכל שכונת פשע, אל תתחיל למישהו יותר חזק ממך. זה הכל. כלומר, כל העולם הדתי, האמוני, מבוסס על פחד. ראיתם פעם תמונות של אלילים, מוזיאון, סרטים. איך הם נראים? איזה הבעות יש להם על הפנים? פחידות, כועסות. למה? כי סביב זה מבוסס כל הפולחן הדתי. לא להתחיל איתם, לא להכעיס אותם, לרצות אותם. יש מדרש שאומר שאיך אברהם אבינו הגיע לאמונה, אז בהתחלה אמרנו, עובדים את כוחות הטבע, מה הכוח הכי חזק בטבע, שנותן קיום לכל העולם? שמש. אז אברהם אבינו עם כולם עובד לשמש. ואז נגמר היום, השמש שוקעת, אז אומר, אז זה לא השמש. ואז בתוך החושך יש אור צח ועדין, ירח. אמר, טוב, אולי זה הירח. אז הוא מתחיל לעבוד את הירח. ואז אחרי כמה שעות שוקע גם הירח. אמר, טוב, אז גם לא הירח. אז יש מישהו שברא את השמש ואת הירח. פעם שמעתי הסבר על זה, שאברהם אבינו חי בין שתי תרבויות. בין התרבות המצרית, שסגדה לשמש, לבין התרבות הבבלית, שסגדה לירח. ואברהם אבינו מגלה שזה לא זה ולא זה. מה ההבדל? כלומר, מה אברהם אבינו מגלה? שכוחות הטבע הם שליחים. או במילה אחרת, בלשון הקודש, מלאכים. עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט. כוחות הטבע לא מחליטים. הם שליחים של בורא עולם האחד. יש לעולם, העולם לא רק מתנהל על ידי כוחות. ברור שהוא מתנהל על ידי כוחות. אבל ההנהלה שלו, ההתנהלות של העולם, היא המשך של הבריאה שלו. מישהו ברא את העולם. יש בורא לעולם. למה הוא ברא את העולם? כי הוא אוהב אותנו. פשוט. מאהבה. יש מדרגות באהבה. המדרגה הכי בסיסית נקראת חמלה. רואים מישהו סובל? אז כל אדם שיש בו טיפת אנושיות, אז הוא ירגיש, אם מישהו סובל ואני יכול לעזור לו, אז כל אחד ירגיש מחויבות לעזור לו. יש מדרגה יותר שלמה של אהבה, שלא שמישהו סובל או במצוקה, אבל אני יודע שאני יכול לעזור לו. אני יודע שיש לי מה לתת לו, שאני יכול לקדם אותו. אז גם, כל אדם טוב ירגיש מחויבות. מה, אם אני יודע שאני יכול לעזור לו, ברור שאני אעשה את הכל כדי לעזור לו. גם אם הוא לא סובל, אבל אני יודע שאני יכול להיטיב לו, להוסיף לו, שיהיה לו יותר טוב. האהבה הכי גדולה היא שמי שאני רוצה להיטיב לו, לא קיים בכלל. אני יוזם את זה שהוא יהיה קיים. כדי להיטיב לו את הכי טוב שיש. זאת אהבה אלוקית.
מה הדרגה השנייה?
יש חמלה. והמדרגה השנייה, רצון להיטיב. לאו דווקא על רקע מצוקה. להוסיף טוב. המדרגה הכי גבוהה היא להביא לעולם את מי שאני אוהב אותו. וזאת אהבה אלוקית. אנחנו בתור בני אדם זוכים לחיות את האהבה הזאת למקום אחד בחיים, ברצון להיות הורים. להביא ילדים לעולם שאנחנו כבר אוהבים אותם, עוד לפני שהם נולדו. באמת, במקום הזה אנחנו הכי אלוקים. שכינה ביניהם. אז זה שורש הכל. לכן, שורש הראשון בלשון הקודש. אב, א' ב'. זה א' ב' של הכל, של כל הבריאה. הרצון האלוקי להיות אב. מעניק חיים. היי, זה עוד של התפשטות, של מרחב. לא ניכנס לזה, אבל בתוך ה... אבל אם יש פה התפשטות ומרחב, זה מה שיוצא. אחרי, מתוך האלף, וגם מתוך הבית. או במילים אחרות, לשון הפסוק, עולם חסד ייבנה. השם ברא את העולם בחסד, באהבה, בטוב. אז אצל עובדי האלילים, איך מתקרבים לאלילים? בזה שמשרתים אותם. איך מתקרבים להשם, שכולו טוב, שכולו חסד, הרי הוא אין סוף. איך אפשר להתקרב לאינסוף? זה שאני נהיה כמוהו. אז כי אברהם אבינו מגלה את האמת האלוקית, מגלה את הטוב, את האהבה, את החסד האלוקיים, והוא רוצה לחיות קרבת אלוקים, אז מה הוא עושה? אז הוא עושה חסד. אז הוא מכניס אורחים, הוא לא פותח מכון לפילוסופיה, תיאולוגיה של הדת. הוא מתחיל, כמו שכתוב כאן, התחיל להשיב תשובות לבני אור כסדים ולערוך דין עמהם, או להסביר. ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה. למה? מאהבה. משיבר הצלמים. למה? מאהבה. למה? כי זה סוג של התמכרות. הסגידה הזאת לאלילים שהיא חוסמת את החיים. אז ככה הוא משחרר אותם. תדעו לכם, זה דמיון. סוג של טיפול בהלם. כמו איזה אדם מעורער נפשי, שמאמין שזה משהו, איזה קמיה שומר עליו, ואז בא מישהו שובר את הקמיה ואומר, הנה, אתה רואה, אתה לא צריך את זה. אז ככה אברהם אבינו גואל אותם. והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם, ולא ראוי להשתחוות ולקריב ולנסח. כלומר, זה מעניין שהוא לא משנה את הפולחן שלהם. גם לפני כן הם השתחוו והקריבו ונסחו. אבל הוא מפנה את זה לכיוון הנכון. ומה המטרה? הרי בורא עולם לא צריך את הקורבנות ואת הנסחים. אז מה המטרה של העבודה? כדי שיכירוהו כל הברואים הבאים. אנחנו מחוברים כקהילה שמעבירה מורשת, שמעבירה מסורת מתוך האמונה. וראוי לאבד ולשבר כל הצורות. למה? כדי שלא יטעו בהן כל העם. אנו זה פעולה חינוכית. כמו אלו שמדמים שאין שם אלוה, אלא אלו. כיוון שגבר עליהם ברעיותיו, ביקש המלך להורגו. זאת אומרת, אברהם אבינו מפיץ אמונה למסירות נפש. מה, הוא לא יודע שזה מסוכן? מה הוא חשב? הוא יודע שהוא יחיד. אם אני הייתי מנהל אותו קמפיין, הייתי אומר לו, למה אתה רץ לספר לכולם? תפתח קודם אתר באינטרנט, מאמינים אנונימיים. אם אתה יודע שיש לך הרבה לייקים, תסחוג בית, לאט לאט תרחיב את המעגלים, ואחרי זה תצא, כאילו, בגדול. עכשיו, מה אתה רץ בשוק לספר לכולם? אז למה הוא עושה את זה? כי זה עצם האמונה. שהיא עצם החיים, להיות טוב, להיטיב. אז איך אפשר לשלול מאנשים את הידיעה הכי חשובה בחיים, על הטוב האלוקי? אז הוא מוסר את נפשו. והוא לא מתק... הוא רוצה רק להביא טוב, אבל הוא מעצבן מאוד. למה הוא מעצבן מאוד? כי אין תשובות. מה עושה אדם עצבני ולא לא עם מידות טובות? כשהוא בוויכוח עם מישהו ואין לו תשובות, עובר לאלימות. אז זה מה שקרה. כיוון שגבר עליהם ברעיותיו, ביקש המלך להורגו. נעשה לו נס ויצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרות בקול גדול לכל העם, ולהודיעם שיש אלוה אחד לכל העולם, ולא ראוי לעבוד. הרמב"ם כותב בשורה הראשונה, ולא היה לו לא מלמד ולא מודיע דבר. אז איך הוא הגיע לאמונת האחדות? הרי זה קפיצה הזאת, מהפכה. אומר הרב, מבשרו יחזה אדם אלוה. פסוק באיוב, מבשרי יחזה אלוקה. אז אומר הרב, מבשרו יחזה אדם אלוה. אם יש באדם כוח לאחד את כל כוחות נפשו וכל נטיותיו למטרה שכלית ומוסרית אחת, עוד פעם, כוח לאחד את כל כוחות נפשו, כל מה שקיים, וכל נטיותיו. לאן הדברים פונים? מה אני שואף? והכל למטרה שכלית ומוסרית אחת. ולא מה? הפוך מהטבע. ולא הישרדותית. הטבע דואג להישרדות. לא מעניין אותו לא מוסר ולא שכל. נגיד, הטבע דואג שנאכל. אין מצב שאדם לא אכל יומיים ולא שם לב. נכון? אבל הטבע לא אכפת לטבע שנבדוק אם זה כשר, שנאכל בעדינות, שנדאג שגם לאחרים יהיה אוכל. כל זה לא מעניין את הטבע. הטבע רוצה שאנשים יתרבו. טהרת המשפחה, הקדושה, לא מעניין אותו. עכשיו, אם אדם חי רק את הטבע, אז הוא חי. חיים, כמו שאמרנו, אלימים, יצריים, והוא חושב שזאת המציאות. ואז כוחות נפשו לא מאוחדים, כי כל כוח מושך אותו לכיוון אחר. שכל והרגש והרצון והגוף, אין ביניהם קשר, וכל אחד מושך לכיוון שלו. אז הוא חושב, אז הוא חי טוב ובואו. טוב, גם מי שמאמין בהשם, זה עדיין אתגר לחבר את כל כוחות החיים למטרה אחת, כמובן. כמו שהרמב"ם כותב בשמונה פרקים, אתם נותנים שמונה פרקים? הגעתם לפרק ה'? מה? טוב, אז אני אגלה לכם שבפרק ה' הרמב"ם מדבר על המשנה בפרקי אבות, כל מעשיך היו לשם שמיים. הוא אומר שזה פלא. איך אפשר לומר שעל הנושא הזה, תכלית החיים, יכתבו ספרים של אלפי דפים, וחז"ל תמצאו את כל הנושא הזה בחמש מילים. כל מעשיך היו לשם שמיים. המעשים שלנו קשורים לשם שמיים. לגודל האלוקי הכי שלם, הכי עליון, למהות, למשמעות העמוקה של הכל. זה אחדות. וכשיש מטרה אחת שנובעת משורש הכל, אז היא מחברת את הכל. אדם שלם, אדם שמרגיש את מה שהוא מבין, ומבין את מה שהוא מרגיש, שרוצה את מה שהוא מבין, ומבין את מה שהוא רוצה. כי אם לא, אז הוא לא מבין מה זה אחריות. אז הוא מפוזר ומפורד בתוך עצמו. אז אין לו כוח לגדול. כי את הכוח שהוא קיבל משמיים כדי לגדול, הוא מוציא לפתור את הקונפליקטים שבתוכו. לחבות את השריפות, המלחמות הפנימיות שבתוכו. אז לא נשאר לו מקום לגדול. אז הכל מתחיל מתוך הנפש של האדם. אם יש באדם כוח לאחד את כל כוחות נפשו וכל נטיותיו למטרה שכלית ומוסרית אחת, כבר רואה את האחדות בעולמו הפנימי. ואז, באופן טבעי, באחדות של העולם הכללי, מתבררת אצלו יותר ויותר. זה כלל גדול, שמה שאדם רואה בחוץ, מה שאדם מזהה במה שהוא רואה בחוץ, זה מה שקיים אצלו בפנים. שקרן אומר, כולם שקרנים. הגנב אומר, כולם גנבים, רק אותי תפסו. אדם טוב אומר, האמת, כולם טובים. אז ככה אדם אחדותי בתוכו, כי הוא חי חיים, שואף לחיים מוסריים ושכליים, אז הוא רואה שכל העולם כולו הוא עולם של אחדות. אז הוא מכיר את הבורא האחד. לעומת זאת, וכשהוא מוצא שכוחותיו פרודים הם, כשאינו יכול לצייר שלטון כללי על נטיותיו ותאוותיו, אז מחליטו, באופן טבעי, שהעולם הגדול, כמוהו, מפורד וגמור, ושאין אחדות במציאות. אז זה הגילוי של אברהם אבינו. שכל המציאות, שיש בה כל כך הרבה כוחות, שלכאורה גם מתנגשים, כולם באים ממקום אחד ולמטרה אחת. כולם באים מהטוב האלוקי, מהחסד האלוקי, עולם חסד ייבנה, והכל הולך לקראת גאולה שלמה. שהטוב הזה יופיע בגלוי בכל המציאות, שכל העולם יכיר את השם. נתחיל אומר המדרש, אחות לנו קטנה, זה אברהם שאיחה את כל באי העולם. מה זה איחה? הוא גילה שכולנו אחים. למה כולנו אחים? כי יש לנו אותו אב. בר כפרה אמר, כזה שהוא מאחה את הקרע. זאת השאלה של כל החיים. האם אנחנו אוסף של פרטים, אוסף של קטעים, או מכלול אחד שלם? למשל, מה ההבדל בין אוסף צלילים לבין לחן? הרי כל לחן הוא אוסף צלילים, אבל לא כל אוסף צלילים הוא לחן. אז מה הופך את הלחן ללחן? למה? אם מישהו בא ליד מקרה לזה בן אדם, זה לא לחן, והלחן הוא לחן. יש קשר, יותר מקשר, יש הרמוניה. נכון? זה, כל הצלילים מסודרים, איזשהו, סביב איזשהו סולם, איזשהו מקם, איזשהו מקצב. אז זה היופי שבלחן, ההרמוניה שבין הצלילים. יופי תמיד זה הרמוניה, אומר הרב. אז יופי שבצלילים, היופי שבלחן, זה הרמוניה שבין הצלילים. היופי שבריקוד, זה הרמוניה שבין התנועות. זה הבדל בין ריקוד לבין התקף אפילפסיה. היום אולי קשה להבחין, אבל במקור לזה היה הכוונה. היופי שבציור או בפסל, זה הרמוניה שבין הצבעים או בקומפוזיציה. היופי שבסיפור, הרי ברוב הסיפורים או השירים, הסופר או המשורר לא ממציא מילים חדשות. אז מה הוא עושה? מחבר מילים. לכן נקרא מחבר הסיפור, מחבר השיר. הוא מחבר מילים בצורה שיוצרת, שמגלה הרמוניה חדשה. אז אברהם אנו מגלה שכל מכלול הכוחות שקיים במציאות ובנפש שלנו, הכל באמת אחד. אהבה וגימטריה אחד, ממש מתאים. אברהם אנו מגלה שכל העולם נברא מאהבה ושהעולם הוא אחד, שהעולם הוא אחדותי. הפרשנים הצבאיים בעולם עומדים נדהמים מול מה שקורה עכשיו ברצועת עזה. באמת נדהמים. אין דברים כאלה בעולם. לא היו. ואחד מהדברים הכי מופלאים זה הרמוניה שבין כוחות. זה לא גם חיל רגלים, גם שריון, גם חיל אוויר, גם חיל הים, גם הנדסה. זה הכל פועל ביחד כמו תזמורת מופלאה סביב ממש אותו אירוע. הכל ממש מתוזמן ומתוכנן ומדויק, כי כל אחד חושב על כולם. זה גבורה של כלליות. וזה מקרין על הכל. אומרת המשנה בפרקי אבות, כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו. אנחנו היום יכולים להיות תלמידים של אברהם אבינו. כי הוא ייסד בית מדרש חי של תמונת מציאות. ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה, כלומר ענווה ונפש שפלה, זאת אומרת לא לחיות בתאווה, ברעב אינסופי, לבלוע כמה שיותר ריגושים. מתלמידה של אברהם אבינו, עין רעה, של תפיסת המציאות, ורוח גבוהה, של תפיסת האני, ונפש רחבה, של הרצון, רצון רע. מתלמידה של בלעם הרשע. אז זה היסוד של עם ישראל. רוח נמוכה זה לא להיות תאוותן, לא רוצות להשתלט על כל המציאות ולזלול כמה שיותר מכל הסוגים, מכל הטעמים. רוח נמוכה. רוח נמוכה, סליחה, נפש שפלה, זה לא להיות גאוותן. רוח נמוכה, זה לא להיות גאוותן. אז זה היסוד של עם ישראל. על גבי זה, שאלה מפורסמת, נכון, למה התורה מתחילה בסיפורי האבות, ולא בקבלת התורה? כי בלי האבות, אי אפשר לקבל תורה. ככה השם ברא את עולמו. אומר רב צבי יהודה זצ"ל, יש הקדמה לתורה ומצוות. יש צורך בהכשרה שעל ידה אנו זכאים ומוכשרים לשמיעת דבר השם על ידי משה רבנו עליו השלום. המידות קודמות למצוות. המצוות הן ממשה רבנו, והמידות מאברהם אבינו. מצוות. יש מסכת אחת בש"ס שעוסקת במידות הנפש, אבל לא קוראים לה מסכת מידות. יש מסכת מידות, אבל היא עוסקת במשהו אחר, במידות של בית המקדש. איך קוראים לה מסכת שעוסקת במידות הנפש? אבות. למה אבות? כי את המידות אנחנו מקבלים מהאבות, הם ירושה מאבותיהם. מאיפה המידות שלנו מתחילות? וכאן זה מאוד מתחבר למה שלמדנו בהקדמה. המידות של עם ישראל, האהבה של אברהם אבינו, היא לא רגש. היא גם רגש כמובן, לא יכול להיות שהיא לא תתבטא ברגש, אבל היא לא מתחילה מהרגש. זה לא שאברהם אבינו היה לו לב נורא רך, היה נורא סנטימנטלי, נורא סימפטי, ולכן הוא היה כזה אוהב. אלא הוא היה כזה מאמין. לכן הוא היה כזה אוהב. עם כל הסימפתיה, בגיל 99, שלושה ימים אחרי ברית מילה, לצאת כחום היום לחפש רוחים, זה לא אנושי. זה אלוקי. זה רק מי שיודע שהטוב שלו זה עצם החיים, אז הוא חייב לעשות טוב כל עוד הוא חי. ואם פה מתחילה הגאולה, עין יפה היא סימפתיה לבריות, אל הבריות של ריבונו של עולם, אל כל הבריות. בטח למדתם, נכון? אברהם אבינו, הוא לא היה האדם הטוב הראשון. מה הייחודיות שלו? שהוא הבין שהטוב הוא בסיס כל המציאות. אז הוא מקים חברה, מקים קהילה כזאת, שהבסיס שלה הוא הטוב, הרצון להיטיב. במקביל אליו, ולא רחוק ממנו, כנראה לא במקרה, לא רחוק ממנו, יש עיר בשם סדום. אנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. יש הרבה אנשים רעים, גם קודם, גם אחר כך. מה היה מיוחד ברוע של סדום? שהם הפכו את ה... רוע לחוק. אם החוק של אברהם אבינו זה מצווה להכניס אורחים, החוק בסדום זה אסור להכניס אורחים. החוק של אברהם אבינו זה מצווה לעזור לנזקקים, החוק של סדום זה אסור לעזור לנזקקים. זה מנציח את החולשה. מי שחזק ישרוד, מי שלא, לא, כמו בטבע. ולוט בן אחיו. אבל הוא עוזב את אברהם והולך לגור בסדום. כלומר זה לא... רילוקיישן, לא עבר דירה, הוא הגיע למקום שהוא הכי הפוך, אנטיתזה לאברהם אבינו. ואז סדום נופלת בשבי ולא תיתה. מה עושה אברהם? מסכן את החיים שלו. מגייס בחור ישיבה, וירק את חניכיו, ולהציל את סדום, ואת לא. ואחרי זה, הרי אמרנו, הקיום של כל הטוב, של כל העולם הוא הטוב. אז מקום שכולו רוע, שהרוע הוא לא, לא שהרוע קיים בו, הרוע הוא בסיס שלו, אין לו זכות קיום. אז אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, המקום הזה, שהוא האנטיתזה שלך, אנשים שמטיפים לבדיוק ההפך ממה שאתה, אני אשמיד את המקום הזה. מה אנחנו היינו אומרים במקום אברהם אבינו? שכוח, למה רק עכשיו? מה אומר אברהם אבינו? מתחיל לריב כמו סוחר בשוק, 40, 30, 20, משהו, כאילו, תבוא לקראתי, משהו. בסוף, מי ניצל בזכות זה? לוט ובנותיו. ואז משם יצא מואב. מי המואבייה הכי מפורסמת? רות, מי יצא ממנה? דוד, מי יצא ממנו? משיח. זה משיח. רק שנייה, ההתעקשות הזאת של אברהם אבינו, להציל כל נקודה של טוב, אפילו אם נמצאת במקום הכי הפוך, הכי גרוע, אבל יש נקודה של טוב, אז נציל אותה, זה משיח. שיגאל את כל העולם, עד הנקודה האחרונה, שאפשר לגאול. שנייה, על זה חז"ל אומרים, על הפסוק, מצאתי דוד עבדי, אחד מצאתיו, וסדום. הרי אולי נעצור פה, ברור שלא.
למה?
למה לא? כי אם הקדוש ברוך הוא, כבר נתחיל מהסוף להתחלה. אם הקדוש ברוך הוא הביא אותו לעולם בצורה הזאת, ברור שהיה יכול להגיע לעולם רק בצורה הזאת. ולא אחרת. כי מלכות ישראל היא גאולת כל העולם. גאולת כל העולם, זה כמו שאומר המגיד מקושניץ, למשל שלו, ואני אגיד אותו במשל יותר קרוב אלינו, נגיד שצריך להרים שקית. שקית עם ידיות, יש בה הרבה דברים כבדים. מאיפה נרים אותה? אם נרים אותם מהידיות, מה יקרה? נשאר ביד רק עם הידיות, נכון? מאיפה מרימים שקית כבדה? מלמטה. צריך להרים את כל העולם, מאיפה מרימים אותו? מלמטה. במקום הכי רחוק. המקום הכי רחוק זה אמנו מואב. הכי רחוק, לכן הם כאלה מציקים לנו. כי הם הכי רחוקים.
זה השווה
את
זה שכאילו
שם,
כל
השנים שם סבבה? כזו שחור החליט שקה. לרגע קטון עזבתיך, ורחמים שצף קצף, הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך. אלה הפרופורציות. תגיע הגאולה, כל מה שסבלנו 2000 שנה של גלות, זה רק ככה, לעומת האור של הגאולה. זה היה סימן שהגיע הגאולה, שלא נשאל את השאלות האלה. הם התכוונו לשם שמיים. הם חשבו שכל העולם נהרס, כמו פצצת אטום, ושנשאר רק אבא שלהם והם. אז בגלל שהם לא רצו לעשות כזה מעשה ביודעין, אז הם השקעו אותו יין ועשו את זה בלא יודעין. כאילו, יש בזה גם צד... שבסדום הייתה נקודה אחת של טוב, שאפשר להציל, שיכול לתקן עולם, ומלא כן. בכל דבר יש טוב. את שואלת איפה הטוב של המלאק. פעמיים כתוב בתורה למחות את המלאק. בשתי הפעמים כתוב מתחת השמיים. מעל השמיים יש לו מקום. כל דבר, כשהוא במקום שלו, הוא טוב. וכשהוא גולש מעבר למקום שלו, כמו שדיברנו על מידות, נכון? שכל מידה טובה כשהיא במידה, אבל כשהיא יותר מהמידה, יותר מהמינון הנכון, המדויק, אז היא נהיית רעה. המלאק, המקום הנכון שלו זה מעל השמיים. אם הוא פה, זה רק רע. אז עושים איתו חסד ומוכים אותו. זה כתוב בסעיף ו', שכיוון שכנראה לא נגיע אליו לפני פורים, אז אולי נקרא אותו עכשיו. כיוון ששאלתם, כותב הרב בסעיף ו', מידת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים, אז הנה גם פה, לא בנפשם, אלא בנשמתם. זה מידות נשמתיות, לא רק מידות נפש. זה מתגלה במידות נפש. אבל שורש המידות של צדיקים הוא בנשמה. מידת אהבה השרויה בנשמת הצדיקים, היא כוללת את כל הברואים כולם, ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר, ולא שום עם ולשון. ואפילו עמלק אינו נמחה, כי היא מתחת השמיים. אבל על ידי הזיכוך, מתעלה הוא לשורש הטוב, אשר הוא מעל השמיים. אז זה לא מחייה לשם מחייה, זה זיכוך באמצעות מחייה. המחייה תמלק זה אמצעי. המטרה היא להביא אותו למקום ששם הוא יוכל להועיל. אז מה יוצא? ונכלל הכל באהבה העליונה. אלא שצריך כוח גדול וטהרה עצומה לייחוד נשגב זה. אנחנו בעמוד אחד בשורה התחתונה. יש מדרגות בבריאות, יש ישראל ויש גויים, אבל לכולם יש נועם של שייכות לבורא, שברא את כולם. כבוד שחז"ל מחנכים אותנו, איך הוא נקרא? הכבוד שראוי שיהיה לנו, כבוד הבריות. מה זה בריאה? מה אתה עושה כדי להתקבל? מה פירוש המילה בריאה? מה שהשם ברא. עצם זה שהשם ברא משהו, זה כבר סיבה להתייחס אליו בכבוד. מותר לחלוק עליו, לפעמים חייבים לחלוק עליו, לפעמים חייבים להילחם בו, אבל מתוך כבוד, לא מתוך זלזול. כבוד לצלם לוקים שבאדם, שמשחיתים אותו ברמה כזאת שראוי שהם לא יהיו פה. ומתוך כבוד, למרכז האנושות, לעם ישראל, שהם יוצאים כנגדו. כשהרב צוקרמן זצ"ל היה אומר, לא הורגים ערבים כי שונאים ערבים, הורגים ערבים כי אוהבים יהודים. המידה הראשונה במידות הישראליות היא רחמנים. מוזכר בכמה מקומות בגמרא, שאדם אכזרי צריך בדיקה אם הוא מזרעו של אברהם אבינו. אז זה כך, תראו את הערה 2. כל המרחם על הבריות, בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו. וכל מי שאינו מרחם על הבריות, בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו. אז לא צריך בדיקות גנטיות. כי הוא צריך לעניינים אחרים, אבל מבחינה רוחנית, העיקר זה מידות טובות. כשיש אכזריות, קרירות ואדישות, צריך בדיקה בגזע, עד זה כך. מה רבו מעשיך, השם, כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ קנייניך. קנייניך זה בריותיך, כמו קונה שמיים וארץ, בורא שמיים וארץ. המבט הכללי הזה, של התגלות הבורא בנבראים, כמה נחמד הוא. וממנו אהבה לכל הבריות. העין היפה הזאת, שאמרנו זאת אידיאולוגיה אמונית, זו תפיסת עולם אמונית. כיצד היא מתבטאת למעשה בפרקטיקה? ברחמנות, בעדינות, ואהבת הבריות המתקיימות באופן פשוט ועובדתי. כל אלה הן הגילוי של היסוד הנשמתי והנפשי והפסיכולוגי של שייכות לבריאה כולה. שבאמת כולנו אחד, כולנו אחים, כולנו אחים לבריאה. יש דרגות בבריאה, ואהבה מקפת את כולן. מניין לו לאברהם אבינו, האדם הגדול בענקים, טוב הלב הזה? אין זה עניין פרטי, אישי, אינדיבידואלי. אמרנו, לא שהוא היה כזה רגשן או עם לב רך. אלא הוא נמשך מהעין היפה לבורא. ומן הבורא אל הבריאה. אוהב את המקום, אוהב את הבריות. מתוך אהבת המקום אל אהבת הבריות של המקום. מתוך הקרבה והדבקות האלוקית של הנשמה הענקית הזאת, מתוך הידיעה הברורה שטוב השם לכל, נמשכת השייכות לבריאה כולה. אהבה לכל הבריות. זה עניינו של אברהם אבינו. דבקות אלוקית, ראייה ברורה בעין הטובה של המקום, בעין יפה, גדלות בטוב ובחסד, עד כדי מסירות נפש. כי כמו שאמרנו, הטוב הוא עצם החיים. אין טעם לחיים בלי הטוב. ויש לזה מקור במהר"ל. כותב במהר"ל, מי שאוהב את השם יתברך, אוהב את הבריות שהן ברואיו. במקום אחר הוא קצת יותר מרחיב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות. כי דבר זה שאוהב הבריות, הוא אהבת השם יתברך גם כן. כי מי שאוהב את אחד, אוהב כל מעשי ידיו אשר עשה ופעל. הציור של הילד שלי הוא מקסים ומלא חן, והציור של הילד של השכנים הוא סתם קשקוש. למה? כי את הילד שלי אני אוהב. כשאוהבים מישהו, אוהבים כל מה שהוא יוצר. ברור, זה ביטוי של אהבה להשם. זה אותו דבר. איפה הוא מוסר אביך? איפה הוא מוסר אביך? ולפיכך, כאשר אוהב את השם יתברך, אי אפשר שלא יאהב את ברואיו. ואם הוא שונא הבריות, אפילו הוא נורא דתי, הוא שונא הבריות, אופי כזה, אי אפשר שיאהב השם יתברך, אשר בראה. כי זה לא יכול להיות. יש אנשים קלים, עין רעה, כמו שהמשנה אומרת, זה להפך מאברהם אבינו. הוא מחפש בכל דבר את הקטרוג, מה לא טוב.
כאילו, העין הרע, זה לא עכשיו...
לא. אהבת לרעך כמוך זה מצווה. לאהוב גויים זה מידת חסידות.
אבל אם מישהו שונא בכלל גויים, אפשר להגיד שזה
בהכרח מאוד דומה לתורה שלו. ברור שכן. אמרתי, אין מצווה לאהוב, אבל אין יותר לשנוא. יש אנשים שאולי נקרא אורות צריכים להתעסק בברואים. אבל מתעסקים בברואים וגואלים את כל הברואים בזה שעם ישראל יגאל. כי זה השאר, זה הפתח לגאולת כל העולם. אבל מה שמעניין אותנו זה גאולת כל העולם. אברהם אבין, וישחה לגוי גדול. מה זה גוי גדול? רציתי להגיד זה קודם, האדם הגדול בענקים. גדול ברוחניות זה כללי. כמו שגדול בגשמיות זה תופס יותר נפח, יותר רחב, אז גדול ברוחניות זה בעל משמעות יותר רחבה. אז מה זה וישחה לגוי גדול? מה זה גוי גדול? עם כללי. עם שדואג לא רק לעצמו. שהמטרה שלו זה לא שאנחנו יהיה לנו כיף ונהיה שולטים וכל השאר יהיו מסכנים. אלא ההמשך של וישחה לגוי גדול, פסוק הבא, ונברכו בך כל משפחות האדם. אנחנו רוצים שיהיה טוב לכל משפחות האדם. כותב הרב. ומי שרוצה אחרי זה להסתכל בזה עוד פעם, זה באורות ישראל, פרק ד' סעיף ה'. אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם. וכשהיא מטביעה שנאה לאיזה חלק מן האדם, כאילו בגלל שהוא אוהב את ישראל אז הוא שונא מישהו, הוא סימן שלא נתהרה עדיין הנשמה מזוהמתה. ועל כן אינה יכולה להתייחד בעדן האהבה העליונה. ברור. אבל הם פוגעים בצינור החמצן שלהם. צינור החמצן של כל העולם זה עם ישראל. אנשים שפוגעים בנו, פוגעים בעקבות השם בעולם. אז מצווה, מתוך אותה אהבה לכל הבריאה, שהם מעכבים את האור והטוב להופיע בכל הבריאה, מצווה, נהרוג אותם. הלילה הייתי בצבא, אז מישהו, כאילו, המפקד של המקום שבו אני נמצא, אז כאילו, דיווח על זה שהרגו איזה מחבל. אז הוא כזה נשם ואמר, העולם יותר נקי עכשיו. הוא לא שומר שבת. אבל זאת האמת. אנחנו שייכים למשרד, אמרתי לו, אנחנו שייכים למשרד לאיכות הסביבה. רוצים עולם נקי, עולם טהור. מותר לשנוא את הרשעה, מותר לשנוא את שונאי ישראל, כי הם שונאים את השם, שונאים את החיים. אבל המניע שלנו זה לא שנאה. המניע שלנו זה הרצון בטוב, שיופיע במלואו, שימלא כבודו את כל הארץ. אז מי שנגד, הוא נגד החיים שלו. אומר הרב ציודה, המקום מתגלה בבריות. לכן, תוך כדי דיבור של אוהב את המקום, מופיע אוהב את הבריות פעמיים בברייתא של קניין תורה. מתוך אהבה עליונה, מקפת וכללית, נמשכת אהבת הבריות באופן טבעי והכרחי. לא יכול להיות אחרת. זהו עניין פשוט של בריאות נורמלית. יש כאן אהבה אחת שמתגלה בשני אופנים. כי הבריאות הן הבריאות של המקום. מי שאוהב את הבורא, אוהב מתוך כך כל מה שנמשך מהבורא. כל העולמים. עוד, כותב הרב. הצדיקים הגדולים מלאים אהבה הם. ואהבתם הגדולה אמרנו, מה זה אהבה גדולה? אמרנו, מה זה גדול? כללי. מה זה אהבה גדולה? כללית. אז אהבתם הגדולה אינה ראויה שתמלא כל דבר. כלומר, אין דבר כלשהו שיכול למצות אותה. שהוא יכול להיות מושא האהבה הזאת, והיא תרגיש שזהו, הגיע למנוחתה. למה? כי כל הדברים שבעולם קטנים הם לעומת חוש אהבתם. למה? כי חוש אהבתם הוא אינסופי. אז אהבה אינסופית לא יכולה להתבטא כלפי דבר שהוא סופי. כי כל דבר שהוא סופי מרגיש זה קטן. יש לי יותר אהבה לתת ממה שהדבר הזה יכול לקבל. את מי אפשר לאהוב אינסוף? אהבת אינסוף? רק את האינסוף. מה שאומר הרב במשפט הבא, ואין דבר שיוכל למלא את אהבתם, כי אם העניין האלוקי. אז מה הם אוהבים? זה כמו, נגיד, אדם שהוא נורא חכם ושכלתן, אז הוא מתעניין במתמטיקה, בלוגיקה, בפילוסופיה. אדם שהוא נורא רגיש, רגשן, אז הוא מתעניין באומנות. אדם שהוא נורא חברותי, הוא מתעניין בפסיכולוגיה, בסוציולוגיה. אדם שהוא אלוקי, במה הוא מתעניין? בהכל. כי את הכל ברשם. אז אותו דבר, מי שאוהב, אהבה שלו היא אהבת אינסוף, אז אוהב את השם. וזהו. במה מתבטאת אהבת אינסוף? אומר הרב, בכל הדברים שבעולם הם אוהבים. זה שכולם אינם תוצאותיה של האורה האלוקית. מי שאוהב את השם, אוהב הכל. אז כל זה הסבר לפסקה ש... הפסקה הראשונה, מידות הראייה, אהבה א', שיש בסך הכל שש מילים. אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. אבל זה שורש כל האמונה וכל עבודת השם וכל שאיפת הגאולה שלנו. טוב, שימשך הדר שמח, בעזרת השם.